בוקר טוב, שומעים אותי מאחורה, שורה האחרונה, אוקיי. אז הנחיות המדיטציה להיום, וכאמור אנחנו בונים כל הזמן, מטפחים, ממשיכים לטפח ולפתח את האיכויות שאנחנו מפתחים כל הזמן, ואנחנו בונים כל רובד חדש של הנחיות, הוא מתווסף כאופציה, כרובד נוסף על מה שכבר אתם מתרגלים, כבר שמעתם. הגוף, הנשימה, הגוף נשארים האזור, המוקד, העוגן של תשומת הלב. אנחנו מבססים שוב ושוב עוד ועוד את הנוכחות בגוף, תחושות הגוף, כשהנשימה איפשהו בתוכם, קרוב יותר, ברקע, במרכז, לפי מה שנוח לנו ומתאים לנו מרגע לרגע. ואתם זוכרים את ההנחיות להביא משחקיות, להביא ניסוי ותהייה, להתנסות באופנים שונים שבהם אפשר להתבונן בנשימה ובגוף, מקרוב יותר, מרחוק יותר, הרבה פוקוס על הנשימה, מעט פוקוס על הנשימה ויותר על הגוף שברקע. אז אנא, תשחקו עם זה ותגלו מה האופן שבו הכי נוח לכם להיות בקשב, באיכות שקשובה, שפתוחה, שחובה ויודעת את התופעות בצורה הכי משוחררת, לא נאחזת ורכה. אז האיכות של תשומת הלב היא הדבר החשוב, ואם אנחנו יותר באובייקט הזה או יותר באובייקט הזה, או מקרוב יותר או מרחוק יותר, אלה רק עזרים שעוזרים לנו לפתח את האיכות שפשוט בקשר אינטימי ובבירור רואה ופוגשת את מה שהיא פוגשת. אנחנו עושים את זה עם כל האיכויות, זוכרים את כל האיכויות ששמענו, שהם תשומת לב, חקירה. אני אתן יותר הנחיות על סוגים של הסתכלות, של חקירה, על האופן המיומן שאנחנו משתמשים באנרגיה שלנו, נותנים יותר אנרגיה, מביאים יותר חיוניות, יותר סקרנות, לפי הצורך. ואנחנו רואים, הרשימות האלה הם סוג של איזה צ'קליסט שנמצאים לנו ברקע ושואלים את עצמנו, איך אנחנו כרגע? יש מספיק תשומת לב או אולי נדרש יותר תשומת לב? יש מספיק חקירה או אולי אני רואה אבל אני לא ממש מתעניין, ואז אני מביא יותר חקירה. מה מצב האנרגיה? מה מצב החיוניות? נדרש כרגע יותר? אולי אני מתאמץ מדי וזה המקום להרפות. אז זה לא שבזה אנחנו, לא בזה אנחנו מסתכלים, אבל זה, אם תרצו, זה איזשהו לוח בקרה שיש לנהג, לטייס, לחוקר, לעצמנו. ומדי פעם אנחנו מסתכלים, מה אומר לי השעון של החיוניות? יש מספיק חיוניות או חסר חיוניות? אולי יש יותר מדי חיוניות. מה זה אומר לי מידת ההתלהבות והשמחה? האם אני פוגש את התופעות ויש שמחה? יש עניין או שזה משהו כזה, טוב, צריך לעשות את זה, אז אולי אני מביא סקרנות, מייצר אנרגיה ומייצר שמחה. שמחה במובן של איזה סוג של איזה רטט חיובי, נעים, פתוח, כזה שאני עושה את העבודה לא כי אני חייב, אלא יש לי באמת עניין. זה דבר, ואנחנו יכולים להביא, אם תרצו, אפשר לקרוא לזה גם השראה. ומה מידת הרוגע, מה מידת הנינוחות שלי בתוך הדבר הזה, האם כרגע יש רוגע, ולפעמים פשוט לשים לב, זה נוכח, יש רוגע, יש סקרנות, יש עניין. אז לא צריך להיות לא צריך לעסוק רק בזה, אבל מדי פעם לשים לב לאיכויות האלה ולראות שהן נוכחות, ואם לא, איפה צריך לתת יותר תשומת לב, מה צריך לעורר, מה צריך להשקיט. אז אני רוצה לדבר היום על לתת הנחיות היום על צורות שונות של הסתכלות, צורות שונות של חקירה שהבודה לימד מתוך מטרה לעזור לנו, אם תרצו, יש הרבה דרכים להסתכל על זה, לפצח את קליפת הבורות, לפצח את מעטפת הבורות, את האופן הלא ער שבו אנחנו רגילים לתפוס את התופעות. או שימוש אחר שהבודה השתמש בו, לראות את התופעות בהלימה עם האופן שבו הן מופיעות ונעלמות מרגע לרגע. אז לראות את הדברים בהלימה עם הטבע שלהם. ואלו צורות של הסתכלות שככל שאנחנו מטפחים אותם ומסתכלים וחווים אכן את התופעות, משהו בתודעה שלנו מסתנחרן עם האופן הזה של ההסתכלות, זה יכול להביא להרבה שחרור ולהקלה. המטרה היא לשחרר אותנו מסבל מיותר שתודעתנו בלי משים מייצרת ומנחיכה לנו. אז הכל במטרה לשחרר את עצמנו מנטל מיותר, לא הכרחי, שאנחנו נושאים, מייצרים, מביאים לתוך חיינו. אז האופן הראשון, דרך ההסתכלות הראשונה, וכמובן ששמעתם את זה במהלך הימים, אבל ניתן לזה יותר דגש, זה לראות את הטבע הארעי, הבר שינוי של התופעות. זה אומר להתחיל להסתכל על התופעות ולראות שהן אכן לא קבועות. הן לא נצחיות. כל עולם התופעות נתון לאיזשהו מעגל של שינוי והשתנות. והסיבה פה היא לא סיבה מופשטת, פילוסופית, כדי לדעת שהעולם משתנה, כי אנחנו יודעים את זה. אף אחד לא מתנגד לרעיון שהעולם משתנה. ויחד עם זאת, ההתנהגות שלנו מוכיחה שאנחנו לא באמת הפנמנו את זה, כי אנחנו ממשיכים לאחז בדברים. אם אנחנו ממשיכים לאחז בדברים, סימן שלא באמת הבנו שהם משתנים. אנחנו מנסים להנציח ולהחזיק את מה שלא ניתן להחזיק אותו. אז אנחנו גורמים לעצמנו הרבה סבל מיותר. אז שוב, לא ברמה הפילוסופית, אלא ברמה החווייתית מרגע לרגע, להפנות את תשומת ליבנו ואת החקירה, את צורת ההסתכלות, ולזהות איך זה קורה באמת מרגע לרגע. ואנחנו עושים את זה עם בדיוק אותם אובייקטים של תשומת הלב שאנחנו כבר עובדים איתם. אנחנו מתחילים מהגוף ומתחושות הגוף, ואנחנו מתבוננים ומנסים לעדן את ההתבוננות שלנו, ולשים לב שתחושות הגוף, הטבע שלהם זה להופיע ולהיעלם. להופיע ולהיעלם. להופיע ולהיעלם. הנעים מופיע ונעלם. כמה זמן נמשכה לכם התחושה הנעימה הגופנית הכי חזקה שחוויתם? היא הופיעה, היא רטטה, היא רקדה, היא נכחה והיא נעלמה. ככל שנראה בוודאות, במיידיות, בישירות, בהתנסות הישירה שלנו, את האמת הזו, את הטבע הזה של התופעות להופיע ולהיעלם, משהו ייפתח בתוכנו, משהו ישחרר את האינסטינקט החזק להאחז. אז אנחנו מזכירים לעצמנו להסתכל ככה על התופעות, ואנחנו רואים ככה את התופעות. עכשיו, לשינוי, לאופן שבו הדברים משתנים, יש ספקטרום. אנחנו יכולים לראות שינויים ברמה כללית, ברמה של הסתכלות רחבה, יכולים לראות שתחושה, הנה עכשיו נעים, הנה עכשיו נעים, עדיין נעים, דווקא יותר נעים. אז יש שינוי בתוך הנעים הזה, פעם יותר, פעם פחות, ואולי אחרי כמה זמן נשים לב שהנעים הזה הפך פתאום ללא נעים, או שפשוט התחושה הזאת נעלמה. אז זה בספקטרום יותר כללי, יותר רחוק. אנחנו יכולים לעדן את תשומת הלב, להביא את תשומת הלב יותר קרוב אל אותן תחושות שהן כרגע נחוות כנעימות או לא נעימות וניטרליות, אנחנו נראה שככל שאנחנו מקרבים את תשומת הלב, מסתכלים על זה ברזולוציה יותר קרובה, יותר מוגדלת, אנחנו רואים שגם בתוך מה שנראה לנו ברגע מסוים כנמשך, כקבוע, אפשר לחוש שכל תחושה מורכבת מסוג של רטט. ואת הסוגים האלה של רטט אפשר לחוש או לא לחוש בהתאם לכמה בהירות, קשיבות, פתיחות, איסוף נמצאים בתשומת הלב שלנו ברגע הנוכחי. אבל אפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה שמה שנראה לנו כקבוע הוא בעצם איזה סוג מסוים של ויברציה, של רטט. תשימו לב שהנשימה, גם הדבר, כשנכנס אוויר ויש איזו תחושה של כניסה של אוויר, זה נראה דבר אחד, תחושה אחת, כשאנחנו מתקרבים אנחנו רואים שזה בעצם יש שם איזשהו רטט. ואנחנו יכולים לעדן את תשומת הלב ולראות את הרטט הזה, שוב, מתוך סקרנות. לא חייבים, אף פעם לא בכוח, אף פעם לא במאמץ, אף פעם לא בתוך, אני חייב. זה מביא מתח וזה מייצר בדיוק את ההפך מה שאנחנו רוצים. אבל לשים לב לרטט העדין, והרטט עצם היותו, עצם היות התופעות מורכבות מרטט, מהבזקים, כבר מצביע על הארעיות שלהם, כי זה לא דבר אחד. זה מופיע ונעלם, מופיע ונעלם במהירות שאנחנו יכולים לראות אותה ברזולוציות שונות. אז אנחנו לא מנסים להגיע לרזולוציה הכי הכי, וזה לא שרק דרך רזולוציה מיקרוסקופית, רק אז נבין ונראה ונחווה את האניצ'ה, את הארעיות, אבל אפשר לשים לב שגם מה שנראה לנו קבוע, הוא בעצם לא קבוע, הוא שוב. ואפשר לראות את זה, למשל, אם תשימו לב לשמיעה. שימו לב לשמיעה. ושמיעה היא בהחלט אובייקט, מה שנשמע, מה שמופיע, כחוויה של שמיעה, אובייקט מצוין לתשומת לב, ואפשר לשלב אותו לתשומת לב כשאתם יושבים, להיות פתוחים גם להיבט של השמיעה, ומדי פעם להפנות את תשומת הלב ולשמיעה, ולשים לב שבשמיעה אותו דבר, צלילים באים ונעלמים, מופיעים, רוטטים, מתחזקים, נחלשים ומתחלפים. וכל צליל, ואפילו אלו מכם שהתברכו בשומעים איזה צליל, כמעט לכולנו יש את זה, לחלק זה מאוד חזק ואז קוראים לזה טינטון, לחלק מרגישים את זה רק כאיזשהו זז כזה מתמשך שיש באוזן הפנימית, איזו חוויה קבועה של איזה זמזום כזה, איזה צליל מתחתי כזה. אז גם כשיש צליל שהוא נראה לנו מאוד קבוע, אם תקשיבו ואם אין לכם את הרטט הפנימי הזה, את הטינטון הזה, זה סבבה, אל תרגישו לא בסדר שיש לך, שאין לכם את זה, אז שימו לב למזגן, לשמיעה של, לצליל, לצלילים, לרטט של המזגן, וזה נראה קבוע, וכשאנחנו מביאים לשם הקשבה, אז נוכל לשים לב שגם שם יש רטט. יש רטט, בא והולך, מחזק חלש, חזק חלש, וזה כבר מצביע על זה שזה משתנה מרגע לרגע. אז אפשר לראות את זה ברמה של התחושות. אנחנו נורא שמים לב שמופיע תחושות לא נעימות, ואוי, כאב. והאם אנחנו שמים לב שכאב גם מתחלף, שהוא היה והוא פתאום לא נמצא. כשהוא לא נמצא, אז אנחנו בכלל שכחנו שהיה כאב. כאילו, אבל גם מה שמאוד לא נעים, זה גם מתחלף. הרבה פעמים בעזרתנו אנחנו משנים תנוחה, אנחנו עושים משהו אקטיבי, אבל אהבה שימו לב שזה גם מתחלף מעצמו. אז האיכות ששמה לב אל השינוי, היא איכות מאוד משחררת. אנחנו עושים את זה בתוך סקרנות. אפשר לשים לב, כמובן, גם להלכי רוח. דיברנו על כך שהלכי רוח, עצם השם הלכי רוח, זה משהו שהולך, שבא והולך. אז לשים לב שהם מתישהו מופיעים. בדרך כלל אנחנו שמים לב שהם כבר מאוד נוכחים, שהם מאוד מפעילים אותנו, אבל אם בתשומת לב אנחנו יכולים לראות שהנה, רגע, הנה מתעורר צלידה, הופיע לא נעים ולאט לאט, קצת מעצבן אותי שהופיע שם איזשהו כאב. וואו, זה די מעצבן אותי. זה מאוד... ולשים לב שהסלידה היא לא דבר קבוע. היא מופיעה, היא מתחזקת, היא נחלשת. ואנחנו יכולים גם להרפות ממנה. ולפעמים, עצם זה שאנחנו מסתכלים, עצם זה שאנחנו מביטים אותו מבט שלא תובע מההלך רוח להיות אחרת, אנחנו מביטים במשהו והוא נחלש, או אנחנו מביטים במשהו והוא מתפוגג. אז לשים לב שהאורחים של חי הרוח מופיעים, נמשכים, רוקדים, מתגברים, נחלשים, ולשים לב שהם גם נעלמים. מחשבות, אותו דבר. שימו לב שגם במחשבות. וזה מאוד מעניין לפתח תשומת לב, וזאת הנחיה שאני ממליץ עליה, כשאנחנו שמים לב למחשבות, האם שמנו לב למחשבה איך שהיא הופיעה? האם תשומת הלב שלנו הייתה כזאת שגילינו את המחשבה איך שהיא הופיעה, עם הופעתה, או שגילינו אותה, שמנו לב אליה תוך כדי שהיא נמשכה, או ששמנו לב למחשבה רק כאשר היא הסתיימה. זה מאוד מפתח את תשומת הלב, להתבונן ככה על המחשבות ולשים לב. ואולי רוב הזמן אנחנו נגלה שאנחנו שמים לב למחשבות רק אחרי שהם הסתיימו, רק אז שמתי לב למחשבה. התפקחתי מהקסם של המחשבה ואז פתאום שמתי לב שזה בעצם הייתה מחשבה. וזה בסדר, לא לשפוט. מידת תשומת לב הייתה כזאת, מידת היחזות הייתה כזאת, שיכולתי לשים לב רק כאשר היא. אבל אם אני מפתח יותר ערנות, יותר סקרנות ופחות היחזות, פחות דביקות בתכנים של המחשבות, אני אוכל להתחיל לראות מחשבות גם תוך כדי שהן נמשכות, ואני אוכל לראות אולי, ויש רגעים כאלה שאנחנו יכולים לראות מחשבות, איך שהן מופיעות. מופיע מחשבה ופיק. אני רואה אותה. יש שקט, ואופ, הופיע משהו ואני מזהה. הנה, הופיע מחשבה. אז התשומת לב הזאת והרגישות לראות מתי אני פוגש תופעה בהופעה שלה, בהימשכות שלה או בהיעלמות שלה חשובה. יכול שתשומת הלב והמיומנות, וזה ממש מיומנות להתבונן ככה בתופעות, משהו בנטייה לאחז, להידבק, להיות שבויים במה שמופיע יקטן, והחופש שלנו, הרווחה שלנו, תגדל בהתאם. אז זאת התנסות שהיא גם חוקרת, יש בה גם אלמנט מדעי, חוקר, ניסיוני, אבל היא לגמרי חווייתית. ולראות איך זה משפיע על ההוויה שלנו כשאנחנו רואים ולא נאחזים במה שאנחנו רואים, שאנחנו... יש בינינו את הבהירות לראות את ההופעה והעלמות, ואיך זה משפיע על ה-well-being שלנו. אז לראות גם איך זה מורגש, איך החוויה, כאשר הבהירות שלנו לגבי ההופעה והעלמות גדלה. וזה כמובן נכון גם לגבי רגשות, לגבי אותם הלכי רוח מורכבים יותר. בעיקר גם נעימים וגם לא נעימים, לשים לב שזה בא והולך, לשים לב שזה בא והולך. היבט נוסף או זווית נוספת, צורת הסתכלות נוספת שאפשר ורצוי להכיר וגם לשלב עם ההסתכלות של האניצ'ה, של הראיות, זה לראות שהדברים מופיעים כתוצאה מתנאים ונסיבות. הם פשוט מופיעים. יש להם טבע להופיע. הם באים והם הולכים, ובמובן הזה הם לא אני והם לא שלי. הם מופיעים כתוצאה מתנאים ונסיבות, ללא שליטה שלי, ללא בחירה שלי, ללא כוונה שלי. אז אני יכול להסתכל עליהם, לאמץ דרך הסתכלות שמסתכלת עליהם כתופעות מבלי לעשות את ההזדהות אותי, מבלי לייצר תחושת בעלות. והבודה ממש מדבר על האופן שבו התודעה מייצרת תחושת בעלות. ההזדהות זאת פעולה מנטלית שאנחנו עושים. והבודה אומר, ראו כמה מכאיבה יכולה להיות, ראו כמה מובילה לסבל. אז הבודה באחת הדרשות שלו, יש לו הרבה הרבה דרשות שבהם הוא מתייחס להסתכל על התופעות כלא אני, לא עצמי, המונח הפאלי הוא אנאטה, אנאטה, לא אני. אז יש סוטרה שנקראת סוטרת אנאטה סוטרה, סוטרת הלא אני, לא עצמי. ובה הוא נותן הדרכה ממש שיטתית להסתכל על כל אחד מה שאנחנו חושבים שהוא אני, גוף, תחושות, תפיסות, הכרות, מחשבות, הלכי רוח, רגשות, כל מה שהתודעה, כל מה שמופיע בתודעה ומיוצר בתודעה, וההכרה עצמה, על כל אחד מהמרכיבים האלה להסתכל, לאמץ את נקודת ההסתכלות, את ההסתכלות המדיטטיבית כלא אני, לא שלי. אז הוא עושה את זה בצורה שיטתית, ואני אצטט לכם את מה שהוא אומר על ההכרה, אבל כשהוא אומר את זה על ההכרה, אפשר לראות גם, לשים שם גם תחושות, גם מחשבות, גם רגשות, גם הלכי רוח. כל הכרה שהיא, אם בעבר, משהו שהכרתי, אם זה בהווה או אם בעתיד, אני חושב על מה שיהיה, פנימית או חיצונית, גסה או מעודנת, פשוטה או אילאית, רחוקה או קרובה. כל הכרה שהיא צריכה להיראות כפי שהיא באמת, עם הבחנה נכונה. זה לא שלי, זה לא עצמי, זה לא אני. אז שימו לב שיש כאן הנחיה שיטתית לאמץ נקודת מחשבה, לאמץ, סליחה, נקודת הסתכלות, נקודת התבוננות, שמזכירה לנו שיש אפשרות. זה עדיין לא בהכרח ההבנה שלנו, זה עדיין לא הדרך שבה אנחנו תופסים, אבל מה יקרה אם, וזאת ההזמנה של הבודה, אנחנו נסתכל על התחושות כפשוט תחושות. איך זה מרגיש כשאני מסתכל על תחושות כפשוט תחושות ופחות כשלי? איך החוויה מרגישה? וזאת הזמנה להסתכלות. האם הכבדות חזקה יותר, או יש דווקא כלילות כשאני מסתכל על תחושות כפשוט תחושות. אוקיי? שימו לב איך זה משפיע על התודעה כשאני מסתכל על מחשבה כמחשבה ולא על מחשבה שלי. מה זה עושה לתודעה? אפילו איך זה מרגיש בגוף להסתכל על מחשבות כפשוט כמחשבות. כשאנחנו מסתכלים על מחשבות של מישהו אחר, כשמישהו מסתכל על מחשבות של מישהו אחר, ואחרי זה אנחנו חושבים את אותן מחשבות, האם זה מרגיש אותו דבר? אותה מחשבה בדיוק, מישהו אחר חושב אותה, ואני חושב אותה, האם זה מרגיש אותו דבר? אז למה השוני? ותשימו לב שלהזדהות יש איתה כבדות, יש איתה מועקה, זה שלי, אז מה זה אומר עליי? תזכרו בשיחה אתמול. ואם אנחנו מאמצים נקודת מבט שלא עושה את הפעולה, את לא מייצרת את ההזדהות, איך זה מרגיש לראות מחשבה כמחשבה? אז זאת הזמנה להתבוננות, זאת הצעה. ואפשר גם לשים לב, וכדאי לשים לב, שאותה תחושה של אני עצמי, שהיא כל כך אינטואיטיבית, כל כך נורמלית, שאנחנו מסתובבים איתה כל הזמן, היא בעצמה, היא לא מוצקה, היא לא קבועה, היא נוצרת בהתאם לכל סיטואציה. לפעמים תחושת האני שלי מאוד גדולה, מאוד חזקה. לפעמים, כן, יש תחושת אני, אבל היא לא כל כך חזקה. שימו לב, איך זה קשור לדוקה? איך תחושת, מתי תחושת הדוקה שלנו יותר חזקה? או כאשר יש הרבה דוקה, האם תחושת האני גדולה וחזקה? לעומת כאשר אנחנו יושבים בשקט, פשוט אוויר נכנס, אוויר יוצא. אז פעם יש יותר אני, ופעם יש חוויה של פחות אני. אז תשימו לב שהאני מיוצר, מפוברק, מתנפח בתודעה שלנו במידות שונות, בעוצמות שונות. ומתי, אנא תשימו לב, מתי יותר נעים לנו? כשתחושת האני נורא גדולה, כשאין שום דבר חוץ מאני, או כשתחושת האני היא קיימת, היא נמצאת שמה, אבל היא לא ממש במרכז. ואתם תגלו, אני מקווה, קשר ישיר ל-well-being שלנו, שהעצמי פחות במרכז, פחות מנופח, הרווחה שלנו יותר גדולה. וכשרע לי וקשה לי, אני כזה ענק, אז יש את הקשר הזה. ואת הקשר הזה, אנא, תשימו לב אליו, תשחקו איתו ותראו איך הוא קשור ל-well-being. וזה ייתן לנו איזושהי אינדיקציה שלא צריך להיות כזה אובססיבי לגבי אני. לא צריך כל כך לאחז בו, לא צריך כל כך לחפש אותו בכל מקום, ולא צריך לשייך כל תופעה לאני ושלי, ושדווקא טוב לנו, שיש פשוט שקט, פשוט שקיעה מדהימה, פשוט חוויה חזקה של חיבור. זה לא שאין שם אני, אבל החיבור הוא במרכז, לא אני במרכז. השקט, האהבה, מה שקורה, מציף אותי וממלא אותי, ולא אני, 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 אני. אז אנא, שחקו עם זה, תתנסו בזה. זה יותר הצעה להתבוננות. והבודה מחזק ואומר לנו שהצורות ראייה האלה תומכות אחת בשנייה. הוא אומר, תשומת לב לאריות מפתחת, מעודדת את ראיית האנתה. ואני מצטט, אצל מי שמבין את האריות, מי שרואה את האריות, מתבססת התפיסה בדבר היעדר העצמי. מי שמבין את היעדר העצמי, מי שעקר את תחושת האני, זו הניבנה בחיים האלה ממש. אז הבודה אומר לנו, תשימו לב לקשר. יכול שאתם יכולים לראות את המחשבות ולשים לב שהן באות והולכות, פשוט כמו איזה רוח, כמו איזה עלים שנעים, הרוח מעיפה אותן, בא והולך, הרוח בא והרוח הולכת. ואנחנו רואים, בגלל שזה בא והולך, להזכיר לעצמנו, זה פשוט מחשבות. לא אני, לא שלי. פשוט מחשבות, פשוט תחושות, לא אני, לא שלי. בא והולך, אז זה לא אני וזה לא שלי. והקשר הזה מחדד את ההבנה ויכול לייצר את אותם סדקים בתפיסה שהיא בדרך כלל נוקשה אצלנו, ויכול, דרך הסדקים האלה יכול לחדור אור מאוד משחרר. אז זאת ההמלצה לתרגל היום, ואני רוצה רק להזכיר ולהנחיח את מה שנאמר אתמול לגבי דוקה, אם וכאשר מופיעה, מתפתחת חוויה של דוקה, להזכיר לעצמנו את האפשרות להיות מאוד עדינים כלפי עצמנו, דווקא ובעיקר כשקשה לנו. לשים לב שהלב כשקשה נסגר, וכשהלב נסגר הוא מתחיל להתגונן, הוא מתחיל לתקוף כי הוא מפחד. לשים לב שאפשר לפתוח מחדש את הלב, ואפשר לפגוש באהדה את הקושי ולא בתקיפה את הקושי. לא לתקוף את עצמנו כי קשה לנו, לא לייצר את ההזדהות הזאת, יש קושי, אז אני דפוק. יש קושי, מופיע דוגה, פשוט ככה. אז לזכור את האפשרות לפתוח את הלב ולהזכיר לעצמנו שהלב הוא דבר גמיש, הוא לא... אם הלב שלנו לא היה גמיש, וכרגע אני מדבר על המכונה הפיזיולוגית, לא היינו חיים שנייה אחת. הלב נפתח ונסגר, וזה מה שמאפשר את החיים. ואותו דבר, הלב והתודעה, הם לא קבועים, הם לא צריכים להיות על on and off. הם כל הזמן יש תנועה שם, יש שם גמישות. אז הלב מתכווץ, ואני נושם, ואני מזכיר לעצמי, אפשר להתרווח. זה רק פחד, זה רק קושי, זה רק סלידה. זה רק מה שזה, ואני יכול להיפתח ולהיות יותר בקשר ולהוד ולזכור שלא צריך לתקוף כי קשה, אלא דווקא עדיף לחבק, וזה דימוי שהבודה השתמש בו ושאני מאוד אוהב. הבודה אמר, כשהתינוק בוכה, האימא לא קודם כל אומרת לו, תפסיק לבכות ואז אני אחבק אותך. קודם כל מחבקת אותו. כמו אם שמחבקת את בנה שקשה לו, כך אנחנו יכולים לחבק את עצמנו ואת הכאב שאנחנו פוגשים. לא לנהל איתו מערכת יחסים. קודם כל תפסיק לבכות, תתנהג אליו, תבטיח לי שלא תבכה אף פעם, אז אולי יהיה לי איזו סימפתיה קטנה אליך. זה המערכת יחסים המעוותת שאנחנו מנהלים עם עצמנו. קודם כל תתיישר ואז אני אחשוב שאתה שווה משהו. קודם כל לחבק, קודם כל להיות שם כי קשה, ולראות את הקושי כקושי אוניברסלי, לא כמשהו שאומר משהו על עצמי, פשוט קושי. לא להזדהות עם מה שבא והולך, לא לייצר את הזהות, את השייכות ואת הבעלות שכל כך כואבת. אז בזה אנחנו מתנסים, בוא נשב לנו בשקט ונתרגל.
לתת כמה תזכורות ואולי עוד הצעות להתבוננות במדיטציה במהלך היום. גם לגבי הליכה וגם לגבי ישיבה, אנא תזכרו את מה שאמר יהל בשיחה הראשונה על האורחים, שהאורחים הם לא חוויה שמופיעה, שהיא אקסקלוסיבית בלעדית למדיטציה. הרבה פעמים אנחנו רק חושבים על השבת או ללכת, וכבר מופיע בנו איזה אורח. הרבה פעמים הסיבה שאנחנו לא רוצים ללכת, או לא רוצים כרגע להתיישב, זה כי יש שם איזה אורח. יש איזה סלידה, יש איזה חוסר אנרגיה, יש איזשהו ספק, מה זה יעזור, עוד ישיבה, עוד ישיבה, עדיף תה, תה אני מרגיש אותו, הוא בטוח נעים, לגבי הישיבה ההליכה אני לא בטוח זה נעים. יש ספק, כמה זה יעזור לי עוד לשבת. אז האורחים האלה הם מופיעים לנו אם וכאשר אנחנו רוצים לעשות משהו ומשהו בתוכנו אומר, הרי אף אחד לא מכריח אותם לעשות מדיטציה, נכון? לא, אף אחד לא מכריח אותם לבוא הנה, נכון? אנחנו רוצים. אז מה מונע מאיתנו את הרצון הזה? אז תשימו לב לנוכחות של האורחים גם כשאתם מתיישבים מדיטציה, גם כשאתם חושבים ללכת, גם כשאתם חושבים לשבת, ותשאלו את עצמכם לא בשיפוטיות, אין פה אשמים. זה הטבע הלא אישי של התופעות. איזה אורח נוכח כרגע? את מי אני יכול לארח בשמחה? ובוא אני אקח את הספק ובוא נלך ביחד. ממש ככה. בוא אני אקח את חוסר סביעות הרצון, בוא אני אקח את הסלידה ובוא נלך ביחד. אז אנחנו כבר לא לבד. אנחנו הולכים בחברותה. אז לשים לב שזה לא יתעתע בנו. לפעמים אנחנו הולכים ותוך כדי הליכה פתאום משהו בנו, יאללה, מספיק. יאללה, מספיק, הלכתי. מה זה כבר היה? זו עוד כמה צעדים. אז כן, זה קורה. יש מישהו שזה לא קרה לו, שתוך כדי הליכה פתאום הוא הרגיש, די, מספיק לי, די, אין לי חשק. אז לשים לב איזה אורח יש שם, ולארח אותו בשמחה, איזה יופי, אני יכול להכיר אותך. האורחים מלמדים אותנו על האפשרות שלנו להיות חופשיים מההזדהות איתם. וככל שלא נזדהה איתם ונראה אותם פשוט כהלכי רוח, לחיים יהיה פחות ופחות כוח לבלבל אותנו ולאמלל אותנו. זה אימון בחופש בחיים, זה לא אימון יבש על המדיטציה. אנחנו לומדים להיות חופשיים מבפנים. אז אנא, תקחו את זה כהזדמנות פז. כמה הצעות לגבי לעדן ומאוד מאוד מעודד אתכם להיזכר בחיה היפה של קרן אתמול, לעדן את מה שאנחנו עושים, להביא עוד יותר עידון, עוד יותר רכות את ההליכה. וההליכה זה שדה נרחב של ניסוי ותהייה ולמידה תוך כדי התנסות. ושימו לב שישנם כמה פרמטרים שאנחנו יכולים לשחק איתם. ואני רוצה שתשימו לב לקשר בין איכות תשומת הלב לבין רמת האנרגיה שאנחנו נמצאים בה. לפעמים אנחנו נגיע להליכה והתודעה סוערת. יש הרבה אנרגיה, יש הרבה אי שקט בגוף ובתודעה, ולהתחיל ישר הליכה מאוד איטית ומדודה יהיה בלתי אפשרי, הדיסוננס יהיה גדול מדי, ואפשר ללכת יותר מהר במקרים כאלה. אפשר לאפשר לעצמנו הליכה יותר דינמית, יותר אנרגטית, עם הרבה דגש על הקרקוע, על החיבור, על המגע, מגע, 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 ואפשר ממש להשתמש במילים האלה, touching, touching, או נגיעה, נגיעה, ופשוט את האנרגיה הזאת לתעל אותה להליכה יותר דינמית ולמגע יותר מוחשי וקונקרטי ומקרקע. ולשים לב שמה קורה אחרי 5 דקות, אחרי 10 דקות שהלכתי הליכה יותר אנרגטית, מה קורה לאנרגיה בגוף? יכול להיות שמשהו נרגע. לא צריך ללכת 3/4 שעה להוציא את האנרגיה עד שאני תשוש לגמרי. אפשר ללכת ולראות, וואלה, זה קצת מרגיש אחרת. זה יותר נוכח ואני יכול כרגע קצת להאט את הקצב, ואולי להביא קצת יותר עדינות וקצת יותר קשב. אני רוצה להגיד שמה שחשוב, התנוחה לא חשובה, והמהירות לא חשובה, חשובה איכות תשומת הלב. זה לא שרק בהליכה מאוד איטית אפשר לשים לב. אפשר לשים לב גם כשאנחנו במהירות מאוד גבוהה, האיכות של תשומת הלב, אז לשחק עם זה, ולראות מתי, ולפעמים להפך, אנחנו נראה, וואו, יש יחסית עניין וסקרנות ונוכחות, ואני יכול אולי להאט עוד יותר. אני יכול ממש להאט ולראות כמה לאט אפשר לעשות את זה כשזה בתשומת לב, כשזה אורגני, כשזה לא כזה רק תרגיל בשיווי משקל, איך אני יכול ללכת בלי ליפול. לפעמים זה מה שאנחנו רואים שמה שקורה. אבל איך אני יכול ללכת בתשומת לב ולהיות ממש עם התנועה מאוד מאוד איטית ואני עדיין שם, ואיך זה מרגיש? אז תשימו לב שזה, ואנה תשחקו עם זה 20 פעמים בכל מדיטציה. 20 פעמים תשנו, תשחקו, תגבירו, תאיטו את הקצב, את העידון, ותראו מה מתאים לכם. העניין הוא לעשות משהו שהוא אפשרי לנו כרגע. אנחנו 50 איש שומעים את אותם הנחיות ו-50 איש מבינים אותם אחרת ומתרגלים אותם אחרת. זה לא שיש איזשהו מודל שאליו אני צריך להגיע. מה הכי נכון לי כרגע? לפעמים מאוד מעניין לשחק עם איך מנח הגוף נמצא ביחס להליכה, ואיך, איפה התודעה? האם אני, התודעה היא בצעד הזה, או משהו בתודעה כבר בצעד הבא? לפעמים אנחנו נראה שאנחנו הולכים ויש איזה נטייה, הגוף נוטה קדימה וגם התודעה נוטה קדימה. אני כבר רוצה להיות בצד הבא, אני כבר רוצה להיות שם. האם אני יכול לשחק עם זה? ואפשר לשחק עם זה פשוט בלהרפות את הדחף הזה להיות בצד הבא, פשוט להיות כאן. אפשר לשחק עם זה ברמה של המנח, של לא לתת לגוף את הנטייה הזאת קדימה, ואיך אני יכול להיות נוכח והרגל נע והגוף נע, אבל אני עדיין כאן. אני לא נוטה קדימה גופנית ותודעתית. ולפעמים נראה שדווקא משהו בנו מחזיק אותנו אחורה. והאם זה נוח להיות אחורה? האם זה נוח, כאילו אני, הרגל הולכת קדימה, אבל אני עוד פה. אז איך אפשר להיות לגמרי כאן, גופנית ותודעתית, עם כל צעד? וזה ממש, יש רקדנים שזה בשבילם מה שאני אומר, אבל השטויות האלה, אני כל הזמן עושה את זה. לי זה היה מאוד חדש. שנפתחתי להנחיות האלה, וזה היה תגלית מאוד מעניינת לראות איך אפשר לשחק עם הקדימה ואחורה הגופני, הפיזי והתודעתי, אז אנא תשחקו עם זה. תראו מה זה להיות כאן לגמרי בכל הרמה, הדריכה וזה, ואני תמיד כאן. אני לא קדימה, אני לא אחורה. אחלה התנסות. אני מאחל לכם לטעות 1001 פעמים, ולהתנסות 1001 פעמים, ולמצוא כל פעם את האיזון והמשהו הכי עוזר לכם להיות נוכחים. אז שיהיה יום תרגול מופלא. יש שוב סבב של פגישות אחת לאחת, אז מי שלא פגשנו אתמול, אנחנו פוגשים היום. אם לא שמתם לב ללוח, אז אנא תסתכלו. יום מופלא לכולם.
יהיו אנשים שלא פגשנו אתמול ונפגוש, ולא נפגוש היום ונפגוש רק מחר, אז אל תקחו את זה אישית, זה פשוט כך.